שטח משפטי. שטח משפטי. עם עורך הדין נתנאל לאופר. שלום וברכה לכל המאזינים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית נוספת של שטח משפטי. כאן איתכם מאחורי המיקרופון כמדי שבוע עורך דין נתנאל לאופר. נדמה שמשבוע לשבוע החדשות המשפטיות לא עוזבות אותנו ורק גוברות. בתוכנית הקרובה אנחנו נעסוק הן בדברים אקטואליים, בהתפתחויות של כמה תיקים וסוגיות מעניינות, וגם בדברים היומיומיים כמו שאנחנו מנסים בכל תוכנית. המטרה היא לגוון את סדר יומכם ולעניין ככל הניתן. אז נודה כמובן בהזדמנות הזאת לצוות, למפיק ולעורך נתי שולמן. בביצוע נמצא איתנו פנחס בינדר. אנחנו מתחילים. חבר הכנסת הרב משה רוט, שלום לך.
הלו.
כן, שומעים. שלום וברכה.
שלום וברכה.
אנחנו שמחים שאתה מצטרף אלינו. תראה, אנחנו במיוחד בתוכניות האחרונות, איך שאפשר לומר שהמדינה הקטנה שלנו התחילה להתרגל למצב הלחימה, קוראים לזה ירידה בעצימות או לא, אבל נראה שבסופו של דבר אנחנו חוזרים ונכנסים בסוג של שגרה. הייתי שמח לשמוע, כמו ששאלנו בהרבה תוכניות, איך זה מנקודת מבטך, כחבר כנסת, כמישהו שנמצא בחוד ההנהגה, איך אתה יכול לסכם לנו בכמה משפטים את החודשים האחרונים, ואחרי זה נצלול לעולם המשפט, אתה כמשפטן כמובן, כעורך דין, תספר לנו אבל קצת כחבר כנסת, מה עבר עליך בתקופה הזו?
אבל לא מנקודה משפטית, אתה שואל.
אתה יכול, אני חושב שאין דבר כזה הפרדה מלאה, משפטן הוא משפטן, אבל תשתף אותנו.
בכל אופן, בוודאי שאנחנו, זה ברור ומובן שאנחנו כעם ואנחנו כמדינה עברנו טלטלה לא פשוטה ולא רגילה וגם מבחינה אזרחית, אבל אני חושב שהמבט שלי, הכל פנים אני רוצה להגיד, וזה כן כחבר כנסת וגם כאחד שנמצא בצומת של העניינים, גם כבר ועדת חוץ וביטחון, השינוי החברתי היא כזאת שהייתי מכזו שינוי לא היה בהרבה שנים האחרונות, שינוי כל כך דרסטי. יום לפני זה לא יכולתי, יש פה חברי כנסת שלא החליפו מילה אחד עם השני, המתח היה גדול מאוד ופתאום עובדים ביחד בחמל משותף ובידידות רבה ובאמת בגלל משותף. אני חושב פה בכנסת שהגישו את זה מאוד מאוד חזק, וגם כיהודי, אני יכול להגיד לך, כיהודי שהדתי וגם מי שלא הדתי, אבל ההתעוררות והשינוי והתחושה הזאת של עם לבדות ישכון חזק מאוד, כמו שכבר לא היה הרבה מאוד זמן.
אתה רואה את זה, בוא נאמר, בוועדות השונות, במסדרונות הכנסת, אתה רואה שהדבר כבר מתחיל לחלחל לחקיקה, לחשיבה על שינויים, לתקנות שאולי ישפיעו על חיי היום?
אני חושב, כן. אז יש, אני אגיד לך למה. זה בשני רבדים. רובד אחד זה הסוג של ההתנגדות, אוקיי? להתנגד על כל דבר, גם דברים שם חסי היגיון, זה מעשה פוליטי. אתה יכול לקרוא זה גם מעשה טיפשי, אבל זה לא משנה. זה כאילו, כי למה? כי צריך להשמיע את הכל, כל ההתנגדות. הדבר הזה הצטמצם מאוד, יש עדיין אנשים שעושים את זה כהרגל וכן כסוג של פריימריז נונסטופ, אבל זה השתנה מאוד הדבר הזה, וממילא זה מביא גם לנקודה השנייה, שזה חשיבה רחבה יותר. זאת אומרת, לא לנסות להיות מצומצם ולמצוא כל דבר, כל חוק, איך אפשר לקלקל אותו, לצמצם אותו, אלא גם שיקבל תמונה רחבה יותר. ולכן זה בעצם משפיע לטובה על חוקים שכן מחוקקים אותם. וזה נותן יותר מרווח הגיוני. לא צריכים כל כך לצמצם דברים שבמשך הזמן רואים שהחוק הזה בכלל הופך להיות חוק שלא יכולים להשתמש בו בכלל. כמו שיש הרבה חוקים כאלה.
נכון. בוא נדבר אבל באמת, כן נשים שנייה את המשקפיים המשפטיות. הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים, המשפט משקף, אולי לפעמים באיחור, אבל הוא משקף את מצב החברה. והחברה פה השתנתה. אני חושב שמיד אחרי שמחת תורה, ב-24 שעות, אולי פחות, החברה שלנו השתנתה. אנחנו 180 מעלות בסוגיות מסוימות עברנו שינוי. איפה לדעתך, אם אתה צריך לשים את האצבע, נפגוש את זה במשפט? בגישות של בית המשפט, בגישות של משרד המשפטים, אתה רואה אולי סיכוי שהפסיקה תרחיק לכת למקומות שלא דמיינו? בוא, סוגיית חוק הגיוס שעומדת לפתחנו. הרי כל אחד אם היינו שואלים אותו ערב שמחת תורה עם חוק הגיוס כמו שהוא היה אמור לעבור, יעבור, התשובה היא לא, בגץ היה פוסל אותו. ושוב 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 עד שהיו מוצאים איזשהו נוסחה.
לא, להפך, אני חושב מבחינה זאת, סליחה, אני אגיד לך, קודם כל, כל מה שאמרת נכון, אבל אם תשים לב, מה שאתה אמרת בעצם, אתה נגעת בשתי הקצוות, ואני אגיד לך למה. בגלל ש... החלק ההגיוני והנכון זה למצוא חוקים שהם אפשר להגיד בקונסנזוס, זאת אומרת שכל שקונסנזוס יותר אחד, אז זה עדיף, נכון? זה ככה היה אמור להיות, אבל בפועל יש דברים שנדחים ונדחים, כי הדברים הם לא, ואחד מהם זה באמת חוק הגיוס, אבל לפני שאני נכנס לחוק הגיוס, אני קודם כל רוצה להגיד לך ככה בקו כללי.
כן.
החוקים שהולכים מהיום והלאה לחוקק פה בכנסת, יהיה להם בלי ספק, בקרה ובתת הקרה, יהיו מושפעים ממה שקרה בלחימה הזאת. אוקיי? זה קודם כל. כמה זמן זה יחזיק? Who knows? מי יודע? אבל זה בוודאי שיש לזה השפעה, וזה גם אפילו בנושאים תקציביים, אבל גם בנושאים חוקים, הכל קיבל איזושהי השפעה בדבר הזה, וכמו שאמרתי מקודם, אפילו בדברים שהם חברתיים גם יקבלו. רק לתת לך דוגמה, שאם פעם דיברו הרבה פחות על לתת תקציב או לחוקק חוקים כדי בשביל העניינים הנפשיים, היום זה מקבל עדיפות גבוהה מאוד. מה שלא היה, פעם הזדים האלה זה היה מה שנקרא בסוף הדרך. אז היום זה מקבל ממש עדיפות, וזה...
יש לך דוגמה לאיזה...
סוג אחד.
יש לך דוגמה לאיזה חוק הזה? יש לך דוגמה לאיזה
כן,
חוק ש...
כן, למשל דוגמה, כן. חוק שאצלנו מיהדות התורה רוצים לקדם, ואני הולך להיות השליח לזה, מה שנקרא חוק זכויות אשפוז נפשיים, שעדיין עד היום הזה אין.
כן.
אין במדינת ישראל חוק מסודר לחוק אשפוז, כמו שיש להבדיל אלף הבדלות, כמו שיש זכויות לאסירים, או אפילו סוג של אשפוז רגיל. אין חוקים מיוחדים שמתואמים ותפורים לדבר הזה, והיום זה, יש לו סיכוי הרבה יותר גדול להתקבל, כי כל הנושא הופך להיות נושא יותר רלוונטי, וכל הפוסט טראומה וכל וכו'.
נכון. נכון, אז אתה אומר, זה גם...
זה דוגמה של השפעה חיובית.
כן.
לדברים שיש בהם קונסנזוס, בעצם. אבל מה, לא היה להם עדיפות. אז מה קונסנזוס, היום זה גם יקבל עדיפות. לעומת זאת, בקצה השני, אתה נגעת לנקודה של בית המשפט. בית המשפט יכול להיות שיתמתן במעט, אבל שם אתה לא תראה את השינוי הגדול. כי להפך, בית המשפט הפך להיות... אני מסתכל על זה שלילי, אבל כל אחד, כאילו זה כבר עניין של מבט. אני רואה שבית המשפט הפך להיות עצמאי בסגנון של לשלוט על העסק, ולא עצמאי כדי לפרשן את החוק עצמאי וכו', אלא פשוט לשלוט על העסק. בדבר הזה אני לא רואה שמשהו ישתנה, המלחמה הזאת, לא, שם לא שינה כלום. אוקיי? וזה מוביל אותי לחוק הגיוס, אתה שאלת, שזה הנושא מאוד חם, מאוד...
נכון, נכון, שצריך להגיד. הוא רובץ לפתחנו, הוא נדחה רק מסיבות טכניות, אבל איך שהלחימה... העצימות של התרד והשגרה תחזור, אני חושב שזו הסוגיה הראשונה שתעלה.
אז אני אגיד לך, אני אתחיל, קודם כל בוא נתחיל מהסוף, אוקיי? אני לא רואה החוק הזה עובר לא היום, לא מחר ולא אי פעם. אוקיי? חוק הגיוס כחוק של שחור לבן, קשה לו מאוד שיעבור גם מהבט המשפטי וגם מהבט החברתי.
כן.
אבל בוא נקרא, בעיקר מהבט המשפטי. אין מציאות כזאת בעולם, אין מציאות בעולם חוק שפוטר חלק מהאנשים מהצבא בגלל שהם משייכים לאיזשהו מגדל. לא קיים הדבר הזה. פשוט לא קיים. אלא מה? אפשר להגיד שבמדינת היהודים הערך של לימוד התורה מספיק ערך מספיק חשוב שצריך לתמוך בו ולעודד אותו על מנת לתת לו פטור מהצבא. הדבר הזה יש לו תקדים, כן קיימת במדינות רבות הדבר הזה, שכשיש איזשהו ערך שהוא ערך לאומי, אז הערך הלאומי הזה משתווה ואפילו עולה לפעמים על הערך הצבאי.
אבל אז מתחילה שאלת הפרופורציה. אז גם אם יכירו בזה, ויש לזה הרבה יתרונות וחסרונות להכרה הזאת, הרי אז דובר פעם על חוק יסוד אפילו, אבל אז אנחנו נכנסים לשאלת הכמות. עד כמה הערך הזה גובר, כמה תלמידים צריך כדי לשמר את הערך הזה. אחד אמר פעם, תן לי את יבנה וחכמיה, כל יבנה של אז הייתה, אני חושב, כמו ישיבה אחת היום. זה, אנחנו נכנסים לסוגיה לא פשוטה.
אתה מסתכל על איכות הכמות, נכון, אבל נכון. זה, אגב, זה גם, אבל זה נכון להגיד שזה לא מדויק, אם מדובר על הם ותלמידיהם, זה לא מדובר רק
נכון,
על אנשים.
נכון, נכון, על כל מה שיש להם.
אז
נכון.
במילא אנחנו מגיעים למספרים, הלוואי והיינו שם במספרים האלה, אנחנו, אין היום ישיבה שמחזיק 24,000 תלמידים, אז לכן זה לא מבחינת כמות. אבל בוא, אני רוצה להגיד לך, בוא נדבר על היבט המשפטי, אוקיי?
כן.
אם אתה ואני רוצים להתיישב ולדון על זה בבית המשפטי והחברתי יחד, האם בכל מצב אנחנו צריכים להגיע קודם כל הקונסנזוס הזאת, האם הערך הזה זה ערך לאומי, האם זה ערך שיש לו חשיבות רבה, וממילא אפשר לעבוד לשלב המשפטי, שהשלב המשפטי אומר שכן ניתן לחוקק חוק אם יש ערך לאומי, אבל אם חסר הבסיס, אי אפשר להתקדם בנקודה המשפטית. ובעצם זה הסיבה שעד היום הזה אין חוק, אין חוק גיוס. זה בדיוק הסיבה, בגלל שמסתכלים על זה אך ורק בעיניים המשפטיות. אלא מה כן? עכשיו בוא נעבור לציבור החרדי. הציבור החרדי לא מעוניין בחוק, לא צריך את החוק הזה, החוק לא משרת אותם. מה הם כן צריכים? הם צריכים מילה אחרת, לא חוק אלא הסדר. ומבחינתם, אם יש הסדר שיחזיק מעמד ל-300 שנים הבאות, אנחנו יכולים לישון בשקט. גם אם לא יהיה חוק אף פעם. העיקר זה הסדר. יפה, אבל כדי לעשות הסדר, צריך חוזרים בחזרה לקונסנסוס, וחוזרים בחזרה למצב הפוליטי, וכל עוד שיש קונסנסוס, או כל עוד שיש איזשהו מזן אימה, סליחה על הביטוי, פוליטי, אז ניתן להגיע להסדר. אבל ברגע שלא יהיה, ההסדר עוד פעם ייכנס לסיכון, ואנחנו חוזרים בחזרה תמיד לנקודה הראשונה, אבל יש לי גם על זה איזשהו, לא פתרון, אלא איזשהו תחזית.
אנחנו נדבר על התחזית הזאת בעזרת השם ברעיון הבא, אבל השארת אותנו עם נקודה מעניינת. האם השינוי מאחורי עמידתו של בית המשפט ישפיע? אבל חבר הכנסת מוזס, אנחנו חייבים, חבר הכנסת רוץ, סליחה, אנחנו חייבים לסיים. כן הייתי אומר, השארת אותנו עם רצון לעוד, לשמוע את דעתך. תודה רבה.
אוקיי, בבקשה, בשורות טובות.
להתראות.
ושהכל יסתדל בשלום ושלווה.
אמן. כל טוב. אנחנו רוצים להמשיך בנקודה הזו, ונמצא איתנו כעת כבוד השופט עודד מודריק, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, שלום, תודה שאתה איתנו. הייתי רוצה להמשיך איתך מהנקודה הזו שבה סיימתי את הרעיון כעת עם חבר הכנסת רוט. בית המשפט מחפש את המשענת המשפטית, הנאמר הטכנית. גם כשהוא מדבר על מהות, בסופו של יום הוא כפוף לאיזושהי משנה סדורה של הלכות שהוא לא יסטה ממנה. אתה חושב שאולי המצב הזה ישפיע, אני מתכוון ללחימה שעברנו, למצב החריג בו אנחנו מצויים בחודשים האחרונים. יכול להיות שהרקע מאחורי בית המשפט יאפשר לו להסתכל במשקפיים אחרות על המצב? נדבר אפילו על חוק הגיוס שעליו דיברנו עכשיו. בית המשפט ישקול שיקולים שהוא לא שקע לפני השביעי באוקטובר?
אני לא חושב שהוא צריך לשקול שיקולים אחרים. המציאות שהייתה לפני השביעי לאוקטובר, והמציאות שאחרי, גם במציאות שהייתה לפני השביעי לאוקטובר, סוגיית השירות של החרדים היא סוגיה שהייתה על הפרק. והנימוקים בעד והנימוקים בנגד היו קיימים. אז העובדה שעכשיו התברר שמימוש הכוח הצבאי שלנו הפך לעובדה נחוצה, וכל תוספת כוח הייתה יכולה לעזור אולי, בעלת השפעה בעיניי נמוכה מאוד. יש סדר גודל מספיק לצבא שלנו כדי להשיג את המטרות שלו. נשארת השאלה, נשארת הלומדה, שאלה עקרונית, האם האם נכון, האם יש איזשהו, האם יכולה להתקבל הסכמה לוותר למגדר מסוים או לחלק מגודר מסוים של האוכלוסייה פטור משירות צבאי בנימוק שהוא מקדיש את עיתותיו לתורה. בעניין הזה יש חילוקי דעות מאוד מאוד גדולים, ואני חושב שבית המשפט גם במתכונת, גם אם יהיה במתכונת שמרנית קצת יותר גדולה מאשר המתכונת שלו היום, לא יקבל פטור מוחלט שכזה. זה לא גישה קיצונית מאוד.
בגלל המספר? בגלל המספר של הפטורים?
כלומר, יש הצדקה. אני בעצמי לומד דף גמרא כל יום.
כן.
ועוד כל מיני דברים, למרות שאני לא תלמיד ישיבה ולא הייתי מעולם. אני מעריך את הנושא של לימוד התורה, הוא בוודאי חשוב, אבל צריך לשים אותו באמת מידה נכונה ביחס לשאר המחויבויות שיש לחברי הקהילה, כלפי הקהילה, כלפי הציבור.
אבל פה אני רוצה לחדד ברשותך, כי זה ישים אותנו במקום מאוד שונה. נדבר רגע רק משפטית. יש הבדל תהומי בין להסכים ללימוד התורה כערך עליון, לא ניכנס עכשיו לאופי החקיקה, כן חוק יסוד, לא חוק יסוד, אבל להסכים שהוא ערך עליון, ואז להתווכח על המספרים, או להתווכח על עצם הערך. פה, עד היום חשבנו שבית המשפט גם על הערך לא יסכים, כי יבוא העותר ויעתור ויאמר, מדוע זה ערך וערכה אינם ערכים עליונים? אז פה באמת השאלה.
אני לא יודע למה אתה חושב שחל איזשהו שינוי בתפיסת בית המשפט. בית המשפט, עד כמה שאני מבין, מכל הקצוות שלו, ראה בלימוד התורה ערך חשוב מאוד שמצדיק פטור ברמה מסוימת, והוויכוח הוא באמת על המספרים מצד אחד, או על הכוללניות של הפטור. פטור לא יכול להיות לפי ההשקפה של כל השופטים מכאן ומכאן, מוחלט ומלא ומקיף, שמבוסס רק על עצם הבעת הנכונות של המועמד לשירות ביטחון להקדיש את עיתותיו ללימוד התורה. זה לא נתפס כערך עליון בכל ההרכבים שאני מכיר של בית המשפט העליון, אבל מצד שני כולם מכירים בחשיבות, לרבות כל, אני חושב כמעט כל האגפים הפוליטיים בכנסת, גם אלה שמגישים את העתירות לכפיית שירות על תלמידי הישיבות, גם הם מכירים בערך של
כחלק מהעתירה, נכון,
שהוא לא ערך שעולה על ערכים אחרים.
בסדר. שאלה אחרת ברשותך שרציתי לשאול אותך, כמי שמלווה את מערכת המשפט עשרות שנים, וראית ודאי עליות ומורדות
מבחינת... סליחה, רק עוד משפט אחד. אני אגב חושב, אבל אני באמת לא בר סמכה, שהתורה עצמה חושבת שיש ערכים שאולי עולים בחשיבותם על לימוד התורה. ולמשל, הערך של הגנת החיים. שהגנת החיים שמכוחו יוצא חתן מחופתו וכולם מחויבים לצאת למלחמה, כשזו מלחמת מצווה כמובן, לא מלחמת רשות, אבל בכל זאת. והחובה של אדם לדאוג לפרנסתו ולכן הוא רק מקדיש עיתים לתורה ולא את כל ימיו. כמובן מאושר מי שיכול להרשות לעצמו,
נכון, נכון, ידועים דברי הרמב״ם שקורא להם בסוף הלכות שמיטה, כמדומני הרמב״ם קורא להם שבט לוי, מי שזכה והבינו מדעו, לשון הרמב״ם. אבל זו סוגיה שאנחנו צריכים אליה לא תוכנית אחת, אפילו אולי גם עונה שלמה לא תספיק. אבל תרשה לי לשאול אותך לסיום, כמי שמלווה מערכת המשפט עשרות שנים וראית מן הסתם מלחמות, קח את המלחמה הזו שאנחנו נמצאים בשיאה כרגע, עד כמה היא יכולה לשנות את מערכת המשפט כמערכת? נשים רגע דעות פוליטיות ודעות מדיניות בצד. סתם, מערכת שעוברת צונאמי כזה כחלק מהמדינה. זה משהו שמשפיע?
אני מקווה מאוד שכן. זאת אומרת, אני מקווה שהמציאות תוכיח שבית המשפט, במיוחד העליון, לא נמצא סגור ומסוגר במגדל שן, שכל מה שקורה מסביב לא משפיע עליו. אני חושב כל הזמן, אפרופו עילת הסבירות המפורסמת, האם בית המשפט העליון ייקח חירות לעצמו לקבוע שההחלטה של הממשלה כזו או אחרת בעניין עסקת חטופים היא סבירה, לא סבירה, להתערב בה בגלל ההשקפה של השופטים שיכולה להיות עסקה טובה יותר, כפי שהם נטלו חירות לעצמם לעשות עד עצם היום הזה. זאת אומרת, יכול להיות שהמלחמה בכמה וכמה מובנים יכולה להקות בראש לא רק לציבור כולו, אלא גם לשופטים שיסתכלו בהסתכלות ריאלית על כל מיני סוגיות שבמין סוג של אופוריה הסתכלו עליהם אחרת עד עצם היום הזה.
מעניין. כבוד השופט עודד מודריק, אנחנו מודים לך, כן.
זה כמו שאתה אומר, הרי עובר לשביעי לאוקטובר, היו פה זעקות שבר על אובדן, על שימוש הדמוקרטי, המשטר הדמוקרטי, עד כדי כך שגופים שלמים היו מוכנים לבטל את התנדבותם לשירות מילואים.
ואז ראינו אחד דברים, נכון.
מי שמסתכל על התופעה הזו היום, אחרי השביעי לאוקטובר, יכול לחשוב את אותו
דבר. לא יכול לחשוב שמדובר בכלל באותה מדינה. אין ספק, אנחנו חווים טלטלות במהירות שמדינות אחרות עוברות בעשרות שנים. השופט עודד מודריק, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך על הדברים. לכבוד היה לנו.
בבקשה.
כל טוב. נצקת להפסקת פרסמות קצרה ו...
עכשיו איתכם, שטח משפטי, עם עורך הדין נתנאל לאופר.
אז לצלילי השיר הנפלא ששמענו, חסד ומשפט השירה, לך השם הזמר הידועה, הפרשנות שאומרת שהמשפט אצל הקדוש ברוך הוא, משפטי התורה הם שירה לפני השם. אז בהקשר הזה אני רוצה להעלות את ידידנו, רבי יצחק שנפלד, שלום וברכה.
ערב מצוין.
ערב טוב מבורך, עורך דין, בעל השכלה משפטית כמובן. ואנחנו פה בשטח משפטי אוהבים לעלות לשטח שלנו כל מיני סוגיות, ואני חושב שהסוגיה הבאה אין מתאים ממך לדון בה. שמענו פה מהרבה יוצאי עולם המשפט, אנשים שהם בהווה בעולם המשפט, שאירועי השבעה באוקטובר לא השפיעו רק על נושא הלחימה והצבא, הם מטלטלים את החברה וגם את עולם המשפט. אני רוצה לגעת בנקודה אחת ברשותך איתך יחד, איך השינויים האלה לדעתך יפגשו את הציבור החרדי? הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים, מדובר במאות, אולי כבר באלפי משפטנים שעובדים כעורכי דין לפרנסתם, חלקם יועצים משפטיים, חלקם במגזר הציבורי, אבל מדובר באלפים. אפילו ביניהם גם בוגרי אוניברסיטאות בשנים האחרונות. אתה חושב שהמצב הזה שאנחנו חווים כרגע, הטלטלה הזו, תפתח דלתות בפני הציבור החרדי, שלפני כן היו סגורות?
אני לא חושב שדלתות צריכות להיפתח, אני חושב שהעניין הזה הוא תלוי ברצון של הציבור החרדי. הציבור החרדי, על כל גווניו במלחמה האחרונה שעדיין מתנהלת,
כן.
מגלה שותפות גורל עם הציבור הכללי, רק לידע כללי, השבוע מתגייס מחזור חמישי של שלב ב', מה שבשנים האחרונות לא היה, מדובר הכל באברכים נשואים שרואים צורך להתגייס לצבא לעשות שירות שלב ב', למרות שלכאורה לפי החוקים הקיימים הם לא חייבים, מכיוון שהם מרגישים חייבים, הם רוצים לתרום. אין ספק שאלפי המשפטנים ועורכי הדין מהציבור החרדי, יש להם דחיפה גדולה יותר להתקדם. אני מכיר אישית עשרות שנרשמו לשיפוט, אני מכיר גם כמה שופטים מכהנים, כולל כאלה שהיו איתי במחזור השני של אונו.
מעניין.
לא ננקוב כעת בשמות.
ואתה יכול לציין שנרשמו כחלק מהתקופה הזאת, משהו שבהם השתנה? מעניין.
זה גם הליך, הייתי קורא לזה סיפוח זוחל. זה לא רק בתקופה האחרונה, אבל התקופה האחרונה משליחה ישירות על ההתערבות החרדית בכל תחומי החיים. מגיוס ועד שיפוט ועד שותפות גורל בהרבה הרבה דברים. אני חושב שמעבר לזה שתראה, אלפים נפלטים מקבלים את התואר ונכנסים למעגל העבודה, לא כולם בשלים להיות עורכי דין עצמאיים, יש הרבה שמחפשים קריירה במה שנקרא המשפט הציבורי כיועצים משפטיים, יש הרבה כיועצים משפטיים בחברות פרטיות, נטמעים עם עין בתוך הכלל רבדי החברה, וזה יגיע גם לרצון להשפיע. זה לא סוד שאנחנו, המפלגה החרדית, לא נגיד איזה מפלגה, אבל ההתארגנות החרדית, יש לנו כוח רב בתוך מוסדות, בתוך מוסדות לשכת עורכי הדין, מכיוון שהפכנו להיות גוף מוביל, שהחברים רוצים להשפיע, ומשפיעים.
אתה חושב שזה דו-סיטרי? אתה חושב שגם בצד השני המערכת מבינה שהמשפט הכמעט, אנחנו מדקלימים אותו כבר מתוך שינה, ביחד ננצח, בגלל הביחד הזה צריך שופטים חרדים שהנשפט החרדי ירגיש ייצוג?
לא, אני חושב שאתה עכשיו טיפסת על עץ גבוה. אני מכיר טוב מאוד את הצד השני. הצד השני לא כל כך מוכן להקריב מעמדות הכוח שלו כדי שהציבור החרדי יוכל להשפיע ולפעול, אבל יכול להיות שבסוג של קואליציות כדי לחסום כל מיני התארגנויות אחרות, אז הוא יבחר להתלכד ולהתאחד עם הציבור החרדי. אבל פרופר, אני לא רואה את הארדקור שמאל, פרופר אני לא רואה את הגופים ששולטים היום בעולם המשפט, שמחים לקבל בברכה את ההתארגנות, את כל ההתארגנויות החרדית. יכול להיות שהם יעשו את זה מחוסר ברירה, אבל לא בשמחה גדולה.
בוא נשאל אותך ברשותך על מה שדיברתי עכשיו עם השופט, כבוד השופט מודריק. חוק הגיוס ברשותך. נשים רגע את הפוליטיקה בצד, רק משפט. אתה חושב שהסוגיות החוקתיות עצמן, שעד היום הניעו את בית המשפט להיות מאוד ביקורתי לגבי חוק הגיוס, קצת נרגעו? הרי היה דיבור בזמנו שהחוק שעמד ממש בתנור כבר, דיבר על כן הכרה בלימוד התורה כערך יסוד, מתוך איזושהי פשרה במרכאות של המפלגות החרדיות על המספר, ושכן יהיו סנקציות לא פליליות ככל והמספר הזה לא יעמדו בו. מספר, אני מתכוון, מספר מתגייסים. ואז הייתה מחשבה שערך נקרא לזה השוויון לא נפגע מספיק. אתה חושב שהפעם הוא ייפגע יותר?
חוק הגיוס זה המוקש הגדול ביותר ביחסי חרדים דתיים, חרדים חילונים, חרדים ישראלים.
נכון, נכון, פצצה.
זה המוקש הגדול ביותר.
נכון.
החוק הזה חייב לבוא בהסכמה, והציבור החרדי יהיה חייב למצוא את הדרך. הדרך היא להכיר בלימוד התורה כערך עליון, אבל להכיר בכך שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס. אנחנו נהיה חייבים לשתף פעולה, אני לא יודע אם צריך, אבל אם נדרש לשתף פעולה עם כך שמי שלא לומד תורה יתגייס או ימצא את עצמו באיזושהי מסגרת התנדבותית, שירות לאומי, כדי להגן על לומדי התורה. אנחנו לא יכולים להתפשר על לומד תורה אחד. הדבר הזה הוא בשבילנו יארג ובל יעבור. אני שותף היום לכמה התארגנויות לקירוב בין חילונים לבין חרדים. אני נתקל בסוגיה הזאת, מה אני אגיד לך, פעמיים ביום, ואני מסביר את העמדה הזו לכל מי שהוא בר פלוגתא שלי, ואני אומר להם, אם יכריחו לגייס לומדי תורה במדינת ישראל, ויכול להיות שאני מבין אתכם, ויכול להיות שכלפי שיטתכם אתם צודקים, אז אנחנו צריכים החרדים ללכת מפה. אם אני ששירתתי בצבא, והילדים שלי עשו שירות לאומי, יודע שאת הנכדים שלי יקפו לשרת בצבא, אז צריכים להרוז את התקלעות וללכת מכאן. תגידו לי בפנים שאתם מוותרים עליי. אבל... ואף אחד לא אומר לי בפנים אנחנו מבטרים עליך.
נכון.
אבל אנחנו נהיה חייבים להפנים ולדעת ולהסכים ולדאוג שמי שלא לומד ימצא את עצמו לאיזושהי מסגרת.
ואז מתחיל הוויכוח.
וזה לא פשוט.
אנחנו, אני לא חושב שאולי זה המקום הנכון, אבל אז יתחיל הוויכוח, אני מתכוון לא כאן, יתחיל הוויכוח מי נקרא לומד ומי לא, אבל רגע בוא...
לא, 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 אין ויכוח, שנינו יודעים, בוא, אנחנו נמצאים בתוך המי אני יושב,
נכון,
ושנינו
נכון.
יודעים בדיוק מי לומד ומי לא לומד.
נכון, נכון. אני בכוונה...
מי שלומד, לומד.
נכון.
ומי שמוכר פלאפל, לא לומד.
אני בכוונה לא רוצה לגעת בזה בזמן הזה. כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, בוא נהיה רגע עורכי דין שלנו. בוא נסנגר על הציבור שלנו כעורכי דין. מצבנו השתפר משפטית, חוקתית, אנחנו היום יכולים לעמוד באולם ולטעון לטענות שלפני השביעי באוקטובר לא יכלנו לטעון. אני אגיד לך למה אני מתכוון, למשל, הרי השופטים, כמו שאמרת, יושבים בתוך עמם, הם רואים את ההתנדבות, הם רואים את הרוח, הם רואים את זה שהציבור החרדי זה לא אותו ציבור שניסו לתאר להם כאיזה נהנה מן ההפקר. כמי שמכיר שופטים כבר עשרות שנים, אתה חושב שזה משהו בתוכם משתנה בעקבות זה? הם השפטו אחרת את העתירה שהם רואים?
הלוואי והייתי יכול להסכים איתך. הלוואי והייתי יכול להסכים איתך. לצערי, כל מה שאמרת זה נכון, אבל המרחק בין זה לבין שינוי הוא גבוה, הוא גדול. הלוואי ואני טועה. אני חושב שככל ואנחנו נדע ליקר ולהאריך ולעמוד בתוקף על הזכויות של לומדי התורה, ומאידך להכריז בקול גדול שמי שלא לומד, זה הדבר היחיד שיעזור לנו. מכיוון שאצל כל השופטים, לא אצל כל השופטים, אבל אצל חלק גדול מהשופטים שבתוך עמי אני יושבת, הם באו והבינו את הכבוד ואת הצורך של מדינת ישראל והישראלים בערכי אמונה. ולימוד תורה זה חלק בלתי נפרד מזה. הבעיה שלנו היא, ובוא נגיד את זה ללא כחל וסרק, שהפכנו את האי גיוס לסוג של אידיאל בחוגים מסוימים. ואת האי גיוס והאי שותפות גורל.
כן.
ועכשיו אותי הרבה, אם הם יכולים לבשל לנו ולהפוך לנו שניצלים, אז למה הם לא יכולים להתגייס לצבא? וזאת
כן.
שאלה.
כן.
אותם חבר'ה שהתנדבו ובאמת כל הכבוד להם ועזבו את הבית והלכו להתנדב, אז למה בצבא אתם לא יכולים לשרת? אנחנו חייבים לעשות הבחנה ברורה בין מי שלומד למי שלא לומד. זה יציל את לומדי התורה.
רבי יצחק שיינפלד,
מבחינה משפטית.
תודה רבה על הדברים. נקודות ברורות בהחלט, ואנחנו מודים לך גם על המאמץ הטכני לשמוע את דבריך בזמן הזה. תודה רבה.
בהצלחה.
להתראות. הפסקת פרסומות קצרה נוספת ומיד נשוב.
עכשיו איתכם שטח משפטי עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שבנו אליכם, שלום לך חבר הכנסת משה סעדה.
טוב.
שלום שלום, ערב טוב, תודה שאתה איתנו. אפשר להגיד עוד מעט אורח קבוע בתוכנית, כמעט, בפעם השלישית זה כבר יהיה קבוע.
נכון.
בוא נדבר קצת על אונרה.
קודם כל כבוד לי להתארח אצלכם.
תודה, לכבוד הוא לנו. בוא נדבר קצת על אונרה. עלו לכותרות בשבוע שבועיים האחרונים, מדינת ישראל חשפה.
עכשיו דיברנו על ראש הממשלה על העניין הזה. וואו. ממש כאילו, עכשיו שאני יצאתי משיבת עשייה, וזה עלה אונרה,
כן.
כי זה פעמיים, זה פעמיים. קודם כל, עצם זה שאנחנו נותנים להם, אנחנו הרי מעצימים אותם שאנחנו מחלקים את המזון דרכם, ודבר שני, אנחנו יודעים שהם זרוע של החמאס. הם חלק מארגון החמאס, 10% מהאנשים שלהם, הם אנשי חמאס. הם רשומים כאנשי חמאס לכל דבר ועניין. אנחנו יודעים שחלקם השתתפו בטבח אפילו, וכמובן הם עובדים אצל החמאס. בלי קשר, כל הארגון הוא תפי של החמאס. החומרי לימוד שלהם הם חומרי לימוד חמאסים, זאת אומרת, מכל הכיוונים, מכל הזוויות, וראש הממשלה כרגע הבטיח לנו שהוא עושה הכל, לפרק את אונר"א.
בוא נדבר על זה באמת רגע בקווים יותר כלליים. נעשה רגע זום אאוט, כמו שאומרים. הארגון הזה הוקם לפני, קצת אחרי הקמת המדינה, בדצמבר 49, בעקבות החלטת האום לפני כן, ב-48, זאת אומרת, זה ארגון שהוקם כהחלטה בינלאומית, כדי לפרק אותו.
נכון, זה ארגון היחיד שהוקם. בדרך כלל יש ארגון פליטים בכל העולם.
כן, יש המון ארגוני פליטים.
פלסטינאים, וזה ארגון ייחודי לפלסטינאים, כאשר כבר הוא משמר דורי דורות של פלסטינאים. זאת אומרת, הפליטים כבר לא בעל מעדן, וזה נכדים של נכדים, ואפילו נינים של פליטים, והוא משמר את הפליטות במקום לשקם אותם, כמו שזה התפקיד שלו, התפקיד לעשות, לשקם, לאפשר להם סגסוג, הוא מאפשר לשמר את הפליטות שלהם, וכך הוא למעשה מייצר כוח לעצמו, וכוח לפליטים.
אתה אומר, עצם העובדה שיש לי ארגון פליטים שכבר 75 שנה פלוס מטפל בפליטים, אז הארגון נכשל.
נכון, אם איתך יש ארגון שאמור לשקם אסירים, והוא לא שיקם את האסיר הזה 75 שנה, תגיד, בוא נחליף אותו,
נכון,
קודם.
נכון.
ואתה לא עושה את פעולתו, זאת אומרת, כי הארגון הזה, באמת, המטרה שלו, ב-DNA שלו, זה לשמר את הפליטות. כי לשמר את הפליטות מול מדינת ישראל, כי בסוף בסוף, הארגון הזה כמו החמאס, הוא רוצה לא את עזה, הוא רוצה את בערי, הוא רוצה את כפר עזה, הוא רוצה את רחובות, הוא רוצה מזכיר את בתיה, את נבק, הוא רוצה את מדינת ישראל, ולכן ה-DNA שלו הוא DNA חמאסני, או הפלסטיני ועכשיו של החמאס, הוא רוצה את מדינת ישראל, ולכן הארגון הזה צריך לפרק כמה שיותר מהר.
בוא נדבר על הפירוק שלו. הרי הוא גוף משפטי, חשוב להגיד, לא ניכנס לדיני האום, הוא לא נהנה מהכותרת של ארגון מומחה, כי אם הוא היה נהנה מהכותרת הזאת, היינו בבעיה הרבה יותר קשה. הוא הוקם בעקבות החלטה, הוא גוף משני של נציבות האום לפליטים, מעמד סטטוטורי קצת יותר נמוך. מה צריך לקרות מחר כדי לפרק את הדבר הנוראי הזה?
קודם כל זה עניין, קודם כל, לפני שאתה מפרק את זה ברמה הבינלאומית, מי שמעצים היום את אונר"א זה מדינת ישראל. מדינת ישראל מעבירה ציוד הומניטרי לאונר"א. אונר"א מחלקת את הציוד יחד עם החמאס, אתה מעצים את אונר"א. אם אתה לא תכיר בארגון הזה, ותגיד להם, אני היום בסוף הריבון בעזה, ברוב שטחה הזה היום, זה מדינת ישראל, זה הצבא.
כן.
אם הצבא לא יכיר בארגון הזה, ויגיד להם, אתם מבחינתי לא ארגון הומניטרי, אתם חלק מהחמאס, אתם חלק מהזרוע הצבאית של החמאס, אז ברור שאנשים יחששו לקחת חלק בארגון, גם לא תיתן להם לחלק את הציוד ההומניטרי, ולמעשה הארגון הזה בפועל בעזה, מתפרק לתוך עצמו. עכשיו, אותו דבר תינה גם בירושלים וגם ביהודה ושומרון. אנשים לא יודעים שאונר"א פועלת בירושלים.
כן, בדיוק היו הפגנות, אני חושב, היום מולם. כן.
והגשנו הצעת חוק בעניין הזה. חבר כנסת ביסמוט, אני ודני לוז, כדי לא לאפשר להם לפעול בירושלים. זה אבסורד שבמדינת ישראל הריבונית פועל ארגון שאמור לשקם פליטים. סליחה? בעיר ריבונית?
אבל לפי דבריך, האבסורד הפליטי הזה היה קיים עוד לפני שגילינו שחמאס נמצא במסדרונות אונר"א. לכאורה, אם מדינת ישראל הייתה צריכה לנתק קשר עם הארגון הזה כבר מזמן.
נכון, אבל מדינת ישראל, כמו הרבה דברים, היא מאמינה שאם תתעלם זה ייעלם. הרי כולנו ידענו מה זה אונר"א. יותר מזה, מדינת ישראל ידע מה זה אונר"א, ושטראמפ אמר שהוא מקצץ כספים לאונר"א בגלל שאונר"א זה חלק מארגון הטרור, מה עשתה מדינת ישראל? פנתה למדינות אחרות בעולם שיעבירו כספים לאונר"א כדי שאונר"א לא תתפרק. כי אמרו, זה הרע במיעוטו, אבל זה לא נכון. ברגע שאתה יודע שיש משהו שהוא חלק מארגון טרור ומחנך לטרור, אין רע במיעוטו. אין רע במיעוטו. דברים כאלה, אתה חייב לפתור. אם אתה לא פותר, אתה מעצים את זה.
מה יבוא במקום לדעתך? מחר פירקנו את אונר"א, צלחנו את המכשול המשפטי. מה עושים במקום? הרי אתה לא רוצה שחיילי צהל עכשיו במשך 10 שנים יחלקו קמח בעזה.
קודם כל, אני חושב שיש מספיק ארגונים בינלאומיים מארצות הברית ומדינות אירופה שיכולים להגיע לפה ולהתנדב.
ויש נכונות כזאת? אתם שומעים נכונות כזאת מאותם ארגונים?
אני חושב, תראה, כרגע אף אחד לא רוצה להיכנס כל עוד אונר"א קיימת. זה הפוך. ברגע שאנחנו נודיע שבחינתנו אונר"א לא קיימת, מדינת ישראל מכירה בארגון. היא מעצימה את הארגון. אם מדינת ישראל תגיד, הארגון הזה לא קיים מבחינתי, אני לא מעצימה אותו כי הוא חלק מהחמאס, אז הדברים השתנו, ואז ייכנס גורם אחר, שיקח אחריות, ולמעשה הוא יעבוד בצילו של צה"ל. עכשיו, לפני חודש וחצי שעדיין לא דיברו על זה, הגשתי תוכנית אחרה יחד עם השר שיקלי, עם ביסמוט ודמי אילוז, דיברנו על כל רצועת עזה, ודיברנו על אונרה, ואמרנו אונרה חייבים להחליף אותה, ומה שצריך לעשות זה לייצר אזורים ששמה צה"ל יחלק את המזון, יחד עם ארגונים בינלאומיים, ואז אתה מרוויח פעמיים. קודם כל, מי שמחלק את הלחם הוא הריבון, ובית שאנשים באים אליך לקבל את הלחם, אתה יודע כל אחד מי הוא, מה הוא, וגם אתה יכול לקבל מידע. וזה דבר שגם היום ראש הממשלה מבין שחייבים לעשות את זה עכשיו, והוא גם נתן הוראה לעשות את זה. שחלוקת המזון תעשה בחסות צה"ל.
כן.
זה אומר שצה"ל נמצא באזור, והוא שולט על האזור והוא ריבון על האזור, ולא היה מצב שחמאס משתלט, וגם מוכר, גם אנחנו מספקים, והחמאס גוזר עלינו את הקופון, גם כלפי האזרחים, וגם הוא מוכר את זה ומרוויח כסף. יש פה אנומליה שחייבים להפסיק אותה עכשיו.
אני רוצה ברשותך לדון בעניין אחר. כן, גם כן מהזווית המשפטית, בימים האחרונים הייתה סערה תקשורתית גדולה סביב הדברים של איתמר בן גביר בכתבה בג'רוזלם פוסט קינדומני, או לא, סליחה, בוול סטריט ג'ורנל. ואני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה שבדברים. רק לנקודה אחת מעניינת שהעלה מאן דהוא, אני כבר לא זוכר את שמו, ראיתי אבל הוא העלה טענה. הטענה שגם נשמעה מפיך, שהדברים היו צריכים להאמר בחדרים הסגורים. עכשיו, יכול להיות שהטענה הזו נכונה. היא נכונה מבחינת טקט, היא נכונה בינלאומית, אבל משפטית. אם יש חבר כנסת, חבר ממשלה, שמתנגד למדיניות ממשלה מסוימת, ואנחנו משתיקים אותו בעיצומה של מלחמה, נדמיין שנייה שהדבר הזה היה מגיע לפתחו של בגץ, אין פה דבר חמור משפטית יותר מזה.
כן, אבל אתה פוגע, מרקם היחסים עם ארצות הברית הוא מאוד מאוד עדין. אנחנו באמצע מלחמה, ובאמת נותנים פה הספקה של חימוש, של מענקים.
חסר תקדים, נכון, חסר תקדים.
חסר תקדים.
נכון.
עכשיו, אתה לא יכול לאכול מהיד הזאת, ובאותו רקע גם להתנהל באופן הזה. אי אפשר. זה גם לא, זה לא ערכי, זה לא מוסרי, לא ככה אתה עובד מול שותף שלך, במיוחד שהוא עוזר לך ברקע שהוא מורכב מבחינתך.
זה נכון.
ולכן אמרתי, לפעמים ביקורת חייבת להאמר.
נכון.
אבל השאלה איך אומרים אותה, ואיפה אומרים אותה, ולצערי הדברים האלו מעייבים על היחסים גם ככה מורכבים.
אבל תסכים איתי, תסכים איתי אבל שכשהביקורת הזאת נאמרת כלפי הדמוקרטיה הגדולה בעולם, שהיא הידידה הכי טובה שלנו, היא אמורה לדעת להכיל, במיוחד היא, אני חושב בתור האור החוקתי הכי גדול היום בעולם המערבי, היא אמורה להכיל גם דעות כאלה. מה הם מצפים?
כן, אבל גם ארצות הברית היא בתקופה מורכבת של שנת בחירות, מורכבת של כל הצדדים, ולכן חכמים יזהרו בלשונכם. זה כל מה שדורש מאיתנו, תגיד את הביקורת. בחדר סגור, הרי אתה נפגש עם אנשים בחדרים סגורים, אתה רוצה תקרא לשגריר ארצות הברית בישראל ותגיד לו את הדברים. זה בסדר, זכותך. זה לגיטימי, אתה שר בממשלה.
לא בכתבה, אתה אומר.
לא בכתבה. לא בכתבה משתלחת, וגם לא שאתה מתערב, יותר מזה, אתה מתערב כאילו בבחירות בארצות הברית. מה? למה? למה צריך להגיע לזה? כן, אני אומר, חכמים יזהרו בלשונכם, אנחנו מדינת ישראל צריכה באמת להוקיר תודה על כל הטובה שארצות הברית עושה למען עם ישראל ברגעים המורכבים שעם ישראל נמצא, ולהכיר תודה על זה, וביקורת, חדרים סגורים.
חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם, ביי, להתראות.
להתראות. אז עוד תוכנית של שטח משפטי באה לסיומה. כרגיל, אנחנו נרצה לסיים בדברי תורה קצרים. והפינה שלנו משפטים בפרשה, וזו הפינה, זו, כאן מקור שם הפינה, פרשת משפטים. פרשת משפטים מתחילה בדיני עבד עברי. רבים רבים תמהו על השאלה, מדוע להתחיל דווקא בסוגיות של עבדות? אז ידועים הדברים שהמילה ואלה המשפטים מחברת לסוף פרשת יתרו למתן תורה. וכאן אהבתי תמיד לצטט את ההסבר שאומר, דיני עבד באים לתקן לא את העבד, הם באים לתקן את האדון. מי שקנה עבד קנה אדון לעצמו, להיזהר בכבודו של העבד, והדינים והדקדוקים בדיני העבד מראים עד כמה התורה מקפידה בכל פסיק, בכל תג, בדיני בן אדם לחברו. ולחבר אותם בבב החיבור למשפטים העצומים שקיבלנו שבוע שעבר בפרשת יתרו במתן תורה. אז נזכה גם אנחנו לחבר באותה וב בין המשפט בעולם המעשה לחיי הרוח, נזכה לקדש שם שמיים בהתנהלותנו גם היום יומית. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אתם מוזמנים כתמיד לשלוח אלינו למערכת סוגיות ודעות משפטיות שהייתם רוצים שנדון בהם, אנחנו נשמח להעלות אותם אל פני השטח. כמדי שבוע הייתי איתכם כאן עורך דין נתנאל אופיר, תודה לעוסקים במלאכה, נתראה בעזרת השם בשבוע הבא, עד אז, בשורות טובות וכל טוב.